Is that right?
Yes.
יש לכולם? פרק זין סעיף ד' פירורי תשובה הם מגלים את עומק הרצון והגבורה של הנשמה מתגלה על ידם בכל מילוי הודה ולפי גודלה של התשובה כך היא מידת החירות שלה. שומעים כאן כמה מושגים: רצון, הוד והחירות. רצון, אנחנו רגילים להכיר את הרצון ברצונות הפרטיים, הקטנים, הפחות חשובים. הרצון בעצמו הוא המקור של הרצונות. כלומר, לפני שאני רוצה להסתכל בספר, לפני שאני רוצה לדבר, לפני שאני רוצה לעשות איזה מעשה, קודם כל יש עצם הרצון, הרצון לרצות. הרצון הוא מקור שממנו נובעים הרבה רצונות. כמו המים שבברז, הם באים ממעיין, שם נמצא המקור. לנו יש גם מקורות קטנים, ברז בבית הזה, ברז בבית השני, אבל הכל בא ממקום אחד שהוא הרבה הרבה יותר גדול. הוא ענק, מכיל המון, וכשהוא מתחלק להמון המון פרטים אנחנו נפגשים באותם הפרטים. עומק הרצון זה הרצון במקוריות שלו, הרצון שהוא קשור עם עצם החיים. אחד הדברים היסודיים של החיים זה הרצון. כל מי שחי יש לו רצון. בלי רצון אנחנו לא מזהים את החיים. לאבד את הרצון זה לאבד את החיים. זה קשור עם משביע לכל חי רצון. השם לא רק משביע לכל חי את מה שהוא רוצה, אלא הוא נותן לו בכלל רצון. על ידי שהשם נותן לו רצון, אז הוא יכול לחיות, כי הוא רוצה לחיות. הרצון יש לו את היסוד שלו ויש לו את הסעיפים שיוצאים ממנו. פירורי תשובה, כשאני מתחיל להסתכל על עצמי, לבדוק את עצמי, ואני מבין, מרגיש שאני צריך לשנות. כל הפעולות שאני פעלתי עד כעת, אני לא מרוצה מהן. אני רוצה לשנות את הכל. זה אומר שכאן אני לא מסתכל על הרצון בצד החיצוני שלו, כי הרצון בצד החיצוני זה מה שעשיתי עד כעת. אני רוצה לשנות, זאת אומרת שיש לי ביקורת על כל ההמשכה שנמשכה. במקום שהמעיין יגיע לברזים, לצינורות במקום מסוים, אני רוצה להעתיק את הכל למקום אחר. כאן המים מגיעים לאנשים שלא ראויים שיהיו להם מים, אויבים שמשתמשים בזה לעצר לנו. אני רוצה לשנות את זה, לכן אני משנה את הכל לכיוון אחר. וזה מה שהתשובה אומרת. התשובה אומרת שכאן אנחנו נכנסים לעומק הרצון. נסתכל לא על הפעולה הזאת, האוכל הזה, השתייה הזאת, עצם האכילה, החשיבות שלה במקור שלה, שהאכילה היא מספקת חיים, והרצון לאכול הוא לא רצון להשביע את הקיבה או לתת איזה הרגשה נעימה לחך. הרצון היסודי לאכול זה הרצון לחיות, והידיעה שאי אפשר לחיות בלי שאנחנו מקבלים אספקה מבחוץ. אנחנו לא יכול, החיים הם לא בתוכנו לבד. אני עם עצמי לא יכול להמשיך לחיות. כדי להמשיך לחיות אני צריך קשר עם החוץ שהוא מספק לי את המשכת החיים. המשכת החיים זה לא תלוי בי. זה תלוי במה שמסביב. ריבונו של עולם סידר את זה כך שאנחנו נהיה קשורים עם העולם, לא נהיה מנותקים. לא כל אדם הוא סגור בעצמו, זאת האישיות שלי, זה אני, לא מעניין אותי מאף אחד. השם סידר שאנחנו צריכים לאכול, זה אחד מהדרכים שהשם סידר שיהיה לנו קשר עם העולם. צריך להיות קשר עם העולם. איזה קשר? כמובן, לא כל אוכל מתאים. יש אוכל שהוא יותר בריא, יותר טוב. יש אוכל שיש לו רק סממנים חיצוניים של אוכל. התענוג, ההנאה, הסביעה, מילוי הקרס, אלה דברים חיצוניים. השם סידר שכדי שנאכל, אז הוא לא שמח עלינו שאנחנו נהיה מספיק אנשים חכמים, כי לא כולנו כאלה. ויש אנשים שגידו בשביל להמשיך לחיות, לא חשוב, יש לי כעת דבר יותר מעניין, אני כעת משחק, הרגע מעניין אותי יותר מהמשכת החיים, כי אני בכלל לא מבין את החשיבות של החיים לעתיד, את התפקיד שלי בחיים. אני עלול לזלזל, לא לאכול. אז השם נתן לי תיאבון ונתן לי הנאה, שזה גם מישהו קצנוני, הוא הולך אחרי הנאות, אז הוא יתחשב, אם לא בצורך לחיות, הוא יתחשב בהנאה שלו, ואז הוא ירכוש אוכל. כמו שהשם נתן לאדם הנאה בין איש לאישה. למה? כי אם לא הייתה הנאה ואדם היה צריך להתחתן רק בשביל לבנות את העולם, שעוד בני אדם לומדים תורה, יש הרבה אנשים זה לא מעניין אותם שיהיה דור הבא לומדי תורה, לא מעניין אותם שיהיה עוד בחורים בעם ישראל שיחזיקו את העם, הם חושבים רק על עצמם. זה השם סידר שיש לאדם תאוות, רצונות, ואז הוא רוצה להתחתן, הוא גם יש לו קנאה. וקהלת כתוב, שבתי אני וראיתי את כל אשר נעשה תחת העולם תחת השמש, הנה הכל קנאת איש מרעהו. יש הרבה שמתחתנים בגלל שהחבר שלו התחתן, וזה כבר התחתן, מה יגידו עליי? שאני רווק זקן? מה ידברו עליי? אז אני צריך גם כן להתחתן. הוא לא עושה את זה בגלל שהוא מבין שזה חשוב, שיש בזה מעלה גדולה. הרבה דברים אדם עושה מקנאה, וריבונו של עולם סידר את זה כדי שמעבר לרצון הפנימי האמיתי שצריך לבנות את החיים, יהיו רצונות קטנים שהם משפיעים. והרהור של תשובה, כשאדם מתחיל לבדוק, זה מוצדק הצורה שאני חי? זה נכון? אולי צריך לתקן את זה? כן, אז כאן האדם מתחיל לחקור בעצמו מה באמת צריך להיות. למה אני חי? מה המטרה העיקרית שבשבילה קיבלתי חיים? האם הפעולות שלי מתאימות למטרה הזאת? או שאני טועה וחי בצורה שונה? זה מה שעושה הרהור התשובה. הוא מגיע לעומק הרצון, לא רק לרצון, כי הרצון יש לו גם חיצוניות שאנחנו מכירים אותה. אני רוצה לאכול, רוצה לשתות, רוצה לשאת אישה, רוצה לבנות משפחה, רוצה עושר, רוצה כבוד. אלה הדברים הפרטיים החיצוניים. מאחרי זה יש עומק של רצון שהוא אמיתי וצודק, ובשביל זה השם ברא לנו את החיים ואת הרצון, שהוא אחד מהכוחות המרכזיים ביותר בחיים. אבל בדרך כלל כשאנחנו כמו בעיניים, אנחנו רואים את החיצוניות, יש אדם רואה את השני לפני שהוא מכיר אותו, לפני שנפגש איתו הרבה, אז הוא מעריך אותו לפי איך שהוא מתלבש, לפי איך שהוא נראה, גבוה, נמוך, רזה, שמן, יפה, מכוער. זה בכלל לא האדם, זה החיצוניות שבחיצוניות שלו. האדם בעצמו, אנחנו מכירים אותו אחרי שנכיר את המחשבות שלו, את הפנימיות שלו, את המיוחד שבו, את האישיות הפנימית שהיא מעבר למחשבות גם, מידות, עומק המידות. אבל הטבע שלנו שאנחנו קודם כל הולכים אחרי העיניים, שומעים מנגינה יפה, מתפעלים ממנה, מבררים, יודעים מי חיבר את המנגינה הזאת. יש כאלה שזה צדיקים גדולים, יש כאלה שהם רשעים גדולים. אז אחר כך אנחנו מתייחסים למנגינה בדרך שונה, ושאנחנו יודעים מאיפה זה יצא. יוצא מן הטהור טהור, יוצא מן הטמא טמא. גם באופן חיצוני נהננו מזה, חשבנו שזה יפה, ושאנחנו יודעים מאיפה זה בא, אז זה משנה את היחס. כן, אז התשובה היא מחנכת את האדם להתבונן בעומק הרצון. זה דבר ראשון שהרב אומר. כן? הרואי התשובה הם מגלים את עומק הרצון. למה הוא כותב פעמיים הם? מה? אם הוא אומר הם, הם זה אומר שזה רק הם, לא דבר אחר. אל תחשוב שיש עוד דברים. גם בלי תשובה אני מכיר את עצמי. תראה תשובה, הם אלה שהאדם בוחן את החיים שלו, אם הוא בסדר או לא בסדר, ורק בדרך הזאת אפשר להגיע לעומק הרצון. אחרת האדם שטוף כל הזמן בחיצוניות, הוא לא מתחבר לפנימיות. כן. שאם אדם לא בודק את עצמו, אדם לא קובע לעצמו שעות זמנים שהוא בוחן את עצמו, אז הוא לא מכיר את עצמו. הוא מכיר רק את החיצוניות, הוא לא מכיר את עצמו באמת. אני חושב שהיום אני
אולי
אם הוא בא לשלול את התשובה, הוא אומר יש בהרהורי תשובה לגלות את עומק הרצון. הוא אומר הם זה בא לשלול משהו. והגבורה של הנשמה מתגלה על ידם בכל מילוי הודה. מה זה הגבורה של הנשמה? למה בכלל נשמה צריכה גבורה? הנשמה היא מופקדת על האדם, היא עיקר האדם, אבל היא נמצאת בתוך גוף, והיא נמצאת בעולם שכל ההשפעות שלו והתפקודים והנהגות שלו הן בנויות לגוף, לא לנשמה. הר"ן כותב את זה שהיצר רע, מלחמה עם היצר, מצד אחד היא מאוד קלה, מצד שני היא מאוד קשה. מצד אחד היא מאוד קלה, היא כשאתה בודק את היצר, הוא לא הגיוני בכלל, הוא נגד כל היגיון. יש לאדם יצר לנשים, אדם רואה אישה בדרך, היא הולכת בצורה פרוצה, יש לו תאווה אליה. תחשוב עם השכל, זה מתאים לחיות עם האישה הזאת? אישה שלא מתביישת, האישה הזאת אפשר לסמוך עליה במשהו? האישה שמוכנה שאדם זר יסתכל עליה, אז גם כשהיא תהיה אשתך, היא תהיה לה קשר עם זרים. את האישה הזאת אתה מכיר? אתה יודע עליה משהו? היית מסכים שהאישה הזאת תחנך את הילדים שלך? למה יש לך תאווה אליה? הם מאוד טיפשים. לגמרי לא הגיוני. לא היה צריך להיות להרגיש שום פנייה אליה. זה לא מעניין אותי בכלל. ככל שהיא יותר הולכת בפריצות, אני פחות רוצה להסתכל עליה. אני יותר מרגיש גועל ורחוק ממנה. לא להפך. זה מצד אחד. מצד שני, אנחנו נמצאים בעולם שהגוף שלי, כל העיניים והאוזניים והכל, הם נמשכים אחרי מה שהם רואים. אין לי עיניים של הנשמה. העיניים של הנשמה זה רק השכל, העיניים של הגוף זה של הגוף. אני גם נמצא בארץ של אויב. כאן כל הנתונים של עולם הזה הם שונים מהנשמה. כאן הכל משדר, כולם מדברים לפי הגוף. כולם אומרים, מתפעלים מאישה, אישה הזאת יפה. עושים ממנה מסתבל. אישה הכי יפה, ומתארים ומצלמים. מה כולם מחשיבים? את העיניים. מה כולם מדברים על אוכל? תראו איזה ריח יש לאוכל הזה. אוכל טעים. ובישר אותו הוא איזה שף מיוחד. כן. כל האווירה מסביב היא כולה אווירה מנוגדת לשכל. גם הגוף שלי וגם הסביבה. לכן, אף על פי שמצד אחד היצר הרע זה טיפשות הכי גדולה שיכול להיות. יש לי יצר רע שיכבדו אותי. מצד שני, אני מבין בשכל שזה כל כך גרוע לקבל כבוד. כשאני מקבל כבוד מאנשים, אני עלול לחשוב שהם צודקים. ונניח קמים בשבילי, אולי הם חושבים שאני תמיד חכם, שצריך לקום בשבילי. אני יכול לחשוב שזה נכון, אז אני לא צריך ללמוד, כי אני כבר תלמיד חכם. אז הכבוד הוא רק מזיק. אני עלול לחשוב שאני לא צריך ביקורת, שאני לא צריך לבדוק את עצמי, כי הם אומרים עליי שאני צדיק, אז זה בסדר. ואולי כולם טועים, ואני צריך להתייחס לעצמי כמו לרשע וכמו לעם הארץ, שצריך המון מאמצים להשתדל כל הזמן. ולא בגלל שאנשים מכבדים להתייחס שזאת אמת. כך שהכבוד הוא מזיק לי, ואני צריך לסנוא את זה. אבל הטבע של בני אדם, כולם מסתכלים. ראיתם? לזה קמו ככה, לזה קמו אחרת. זה יותר מכובד. זה תלמיד חכם שבשבילו קמים עד שהוא יושב, וזה תלמיד חכם שקמים בשבילו כך. זה כותבים הרב הגאון, וזה כותבים הגאון הרב. כן? כל השטויות של עולם הזה, האווירה היא כזאת שהיא מאוד מבלבלת. כן? זה, אנחנו נמצאים במצב לא פשוט. אם אדם משתמש בשכל, ליצר רע אין שום כוח נגדו. ליצר רע הוא מאוד טיפשי. מה זה נותן לי שמישהו קם בשבילי? מה זה נותן לי שיש לי יותר כסף בבנק? זה עושה אותי, זה מעריך לי את החיים? זה עושה אותי יותר חכם? למה אני צריך את זה? אם יש לי יותר כסף, זה רק מבזבז לי את הזמן לחשוב מה לעשות עם זה. חבל, אני מעדיף שיהיה לי פחות, שיש לי מה שאני צריך, לא יותר. בכל שיש לי יותר, זה רק מפריע לי. אבל מה בני אדם חושבים? בכל זה יש יותר עושר, הוא אדם יותר חשוב. כן? היצר הרע הוא הדבר הפחות שכלי, הוא יותר טיפשי מכל דבר. לכן, מצד אחד אומר הרן, שהאדם היה בקלות יכול להתמודד עם היצר הרע. הבעיה שאנחנו נמצאים בתוך סביבה עוינת. קוראים לזה היום משחק במגרש של האויב, ששם הכל נגדם, ולכן זה מבלבל את האדם. אבל ככל שאדם ישתמש יותר בשכל, אז הוא יגבר, הוא לא ייתן לסביבה להצליח לשכנע אותו. זה התפקיד של הנשמה. וכאן רואים אם הנשמה גיבורה או לא, מה שהר כותב כאן, הגבורה של הנשמה. כשהנשמה קובעת, אני אקבע, אני נמצא בתחום של אויב, אני נמצא בגוף שמשתף פעולה עם האויב, ובכל זאת אני אקבע. לכן צריך כאן גבורה, וכאן רואים את הגבורה של הנשמה. אף אחד לא ישפיע עליי. יכולים לקום בשבילי 100 פעם, אני אמשיך לחשוב שאני לא תלמיד חכם. וזה לא ישפיע עליי ולא יעשה עליי שום רושם. שיקרו לי הרב, יגידו הגדול, הגאון, כלום, כלום. זה בשבילי אפס אפסים. ויגידו לי שהאוכל הזה מאוד טעים ומאוד כך ומאוד כך. ואני יודע שבשבילי זה לא בריא, ואני יודע שזה כעת אכלתי, אני שבע, אני לא זקוק לאכול. נותנים לי, תטעם את זה, תראה מה שהכנו כאן, תראה איזה מאכל, איזה זה ריח, זה תבלינים יש כאן. אני, אם יש גבורה, אני לא אוכל. אומרים ללכת לאיזה מקום, להרוויח כך, תעשה את זה, תרוויח כך וכך, ואחר כך לא תצטרך את זה, ואחר כך אנשים נוטים אחרי עושר, רודפים אחרי זה. זה סתם, לא כלום. כן, הדרך ברכת הבת שלו בחתונה, שהם לא יהיו עשירים אף פעם, זה הברכת בחתונה. להיות עשיר זה המון המון נפש. מעטים משתמשים עם העושר שלהם לעבודת השם כמו שצריך. כן. גם בין בלי זה, בן אדם לא רוצים להתחתן. אנחנו שומעים כעת שיש כאלה שבעיקרון לא רוצים להתחתן. הם מפיסים את הדעה הזאת, וזה מסכן את האומה. כן. צריך לדעת שאם השם נתן אותם בעולם, אז יש לזה תפקיד. ואם אני אמחק את זה לגמרי, יכול להיות שאני אמחק את זה גם אצל אחרים שילמדו ממני, והם צריכים את זה. אם אני במדרגה שאני עוד מבין שצריך להתחתן ולהוליד בנים ולעמול בחינוך ולעמול בפרנסה, כי זה רצונו של הקדוש ברוך הוא לטובת העולם, ואני אעשה את זה גם אם זה קשה וגם אם אין לי שום הנאה מזה, להפך, אפילו אם יש לי הרבה קשיים להוליד ילדים, אני אעשה את זה כי זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. אבל אחרים שישמעו שיש לי קשיים וזה מסובך כל כך, הם יגידו לא צריך, ואז אני מזיק להם בזה שאני אומר להם זה לא טוב ולא טוב. כן? לאחרים זה לא טוב. יש אנשים שאם לא יהיה להם שום כבוד מזה שהם יהיו תלמידי חכמים חשובים, הם לא ילמדו תורה. לכן לאחרים אני לא צריך להגיד את זה. אני לא צריך להגיד אל תקומו ואל תעשו ולדחות את כל הכבוד, כי הם יחשבו שבאמת הכבוד לא כלום, אז הם גם לא ילמדו. זה חבל. לכן צריך קצת להשאיר אותו בכל דבר, תאווה וקצת גאווה וקצת קנאה וקצת הנאה, כי בלי זה בכלל, קודם כל יכול להיות שאני לא מספיק חזק, שנדמה לי שאני מספיק חזק, ואם כולם יבזו אותי, אז יכול להיות שאני אפסיק באמת ללמוד, יכול להיות שאני לא אחזיק מעמד, כי אדם צריך קצת כבוד, יכול להיות שגם מישהו חושב שהוא יסתדר בלי זה, הוא לא יסתדר בלי זה. כן, לא טוב. כן. חזל אומרים שאברהם, יצחק ויעקב, הם כבשו את היצרה, דוד המלך הרג את היצרה. אחרי שהוא נפל בעניין של בת שבע, אז הוא הרג, שנאמר בליבי חלל בקרבי. אבל המדרגה של האבות היא יותר גדולה, שמחזיקים את היצר ומשתמשים בו כשרוצים. אני בעל הבית, השם נתן לי את היצרה, אבל הוא שמע שלי, לא אני שמע שלו. לכן קצת צריך לא לחנך את האנשים שלא צריך כסף ולא צריך. לאנשים גדולים אפשר להגיד את זה, וגם בזהירות. רוב בני אדם לא יעמדו בזה. רוב בני אדם לא בנויים במדרגה שבלי כבוד הם ימשיכו ללמוד, ובתנאים קשים מאוד, על הארץ יחיה, לחם צער, מים לחץ, מים במסורה, חיי צער תחיה. רוב האנשים לא יעמדו בזה. יש אנשים שיעמדו, הם ילמדו בכל מצב, הם ילמדו תורה גם אם יש גזרות, גם אם יש סכנה נפשות. רוב האנשים לא. אז זאת הנקודה השנייה של הרהורי תשובה שמעוררים את הגבורה של הנשמה. מתגלה על ידם, הנשמה מתגלה על ידם בכל מילוי הודה. מה זה הודה? מה זה הוד? מה זה הוד ומה זה ההוד של הנשמה? מה? מאיפה אתה לוקח? יש בסוף דברי הימים א' כתוב שהשם נתן לשלמה הוד מלכות. מבאר שם רש"י שמי שהיה רואה אותו יודע זה מלך. קראת ספרי ילדים? אתה מכיר את הספר בין המלך והעני? יש סיפור של סופר מאנגליה, מספר שם על שני ילדים שנולדו דומים שתי טיפות מים אחד לשני. אחד היה בן של המלך ואחד היה עני ברחוב. ובסמרטוטים. ופעם אחת הבן של המלך יצא לטייל והוא פתאום פגש את אותו אחד והוא התפעל מאוד, נראה אותו דבר. אז היה להם רעיון, אולי נחליף את הבגדים. אתה תיכנס פנימה, אני אכנס פנימה, והמלך, בן המלך רוצה לראות את החברים העניים, וכל אחד ינסה לראות. כן, אז אני נכנס פנימה, ואוכלים שם ליד השולחן. כולם אוכלים בנימוס, הוא לא יודע מה זה לאכול בנימוס. אז ההורים שלו חושבים שיש לו איזה בעיה נפשית, מזמינים איזה רופא, מה קרה לבן שלהם? כן. אחר כך נותנים לו לשחק, הוא עדיין ילד. אז הוא לקח את החותמת של המלך, שיחק בה והעלים אותה. אז כל המלכות כמרקחה, החותמת של המלך נעלמה. ואז שואלים את הילד, אולי אתה יודע איפה זה? אומר, איך זה נראה? הסבירו לו איך זה נראה. זאת אומרת, כן, הוא לקח את זה בשביל לפצח עם זה אגוזים. זה מה שהוא מבין, זה חותמת של מלך. כן? אז לפעמים יכול להיות שיש כאלה שאתה מלביש אותם בגדי מלכות. נותן לו תואר, שר, ראש ממשלה, יכולים להגיד, הנה, זה ראש הממשלה. אבל אותו אחד שקצת ייתם לו לדבר, תראה מיד שהוא טיפש מטופש. לא ממשלה ולא שר, הוא לא מבין בכלום. מינו איזה מישהו שלא היה טירון בצבא, מינו אותו לשר הביטחון. למה? זה הסכמים קואליציוניים. הוא לא מבין בזה שום דבר. אתה מבין בביטחון? מה אתה יודע? אבל מינו אותו, אז כולם קוראים לו שר הביטחון, ראש הממשלה. למרות שהוא לא מבין בזה שום דבר. הוא נותן כל מיני החלטות, הוא אומר כל מיני אמרות שמצטטים וכותבים בעיתונות, אבל כל מי שמסכל רואה, זה לא ראוי לכלום. ויש מישהו שמכל מיני סיבות לא הגיע למעמד הזה, אבל כשהוא מדבר, אתה רואה איזה כישרון ואיזה הבנה, ושהאדם הזה הוא מבין בביטחון יותר משר הביטחון ומהרמטכ"ל ביחד. הוא יודע איך לגשת לבעיות ביטחוניות, איך לטפל בהן. יש מישהו שמבין בכלכלה הרבה יותר משר האוצר. היה המשבר הכלכלי באמריקה לפני קצת פחות מ-100 שנה. שמעתם שהיה משבר כלכלי מאוד מאוד קשה באמריקה, בכל העולם, אבל באמריקה זה בלט. היו שם מעל 12 יותר מיליונים של אנשים שאיבדו את העבודה. היה זמן שהאינפלציה שם התגברה בצורה כזאת שאם מכרת בית למחרת בכסף של הבית אתה לא יכול לקנות לחם. היה מצב מאוד קשה. ואז היו בחירות באמריקה ונבחר נשיא לאמריקה, הרווין, והוא נתן כל מיני הוראות. שום דבר לא הצליח, הכל המשיך לדהור, האינפלציה. אז היו אנשים איתו בחדר, הוא אמר, הוא ביקש רחמים, תעזרו לי, איך פותרים את זה, אני לא יודע איך לגשת. הוא נשיא, כלפי חוץ הוא יודע, הוא מבין, אבל הוא לא מבין כלום. אז הוא אמר, למען השם, אני לא יודע מה לעשות. מסכן כזה, הוא הנשיא של אמריקה. הוא לא מבין בכלכלה, לא יודע איך לעצור את האינפלציה. מה שהוא עושה לא הולך. זה ממשיך ומתגבר. כן, עד שהחליפו אוכל.
לראות בחירות,
ונבחר רוזוולט, והוא שיפר את המצב של אמריקה מקצה לקצה. ההוד זה ההופעה האמיתית של מה שיש בנשמה שרואים אותו בחוץ. השם נתן על שלמה הוד מלכות, שגם אם היית מלביש אותו בגדי עני, בגדי קבצן, אתה רק רואה אותו, זה מלך. האדם הזה, המבט שלו זה מבט של מלך, וההתנהגות שלו התנהגות של מלך. כן. זה שהשם נתן לו הוד מלכות, שכל הרואה הוא אומר הגון זה למלכות. בלי ששמעת ממנו הוראות, רק רואים אותו, את המבט שלו, את ההסתכלות שלו, את צורת ההליכה שלו, את סגנון הדיבור שלו, זה מלך, זה לא אדם רגיל. כן, כן, אתה... זה שלמה המלך, השם נתן את זה, שהיה לו הוד מלכות. אז זה ההוד. ההוד זה כשהפנימיות מופיעה בחוץ. אם אתם זוכרים לספירת העומר, רבי שמעון בר יוחאי, זה הוד שבהוד. אתם יודעים, זוכרים, ל"ג בעומר. רבי שמעון בר יוחאי, אפשר לראות בחוץ את הענקיות שלו. נשמה עצומה שאפשר לראות את זה בחוץ. אז זה, על ידי הגבורה, רואים את הנשמה בכל מילוי הודה. כאן רואים את איזה נשמה יש כאן. נשמה שכולה אצילית, כולה מחפשת טוב, כולה שייכת לאמת גדולה. היא אלוקית. זה לא מישהו שראה איזה אוכל מסוים, אז הוא כעת אוכל בידיים וברגליים. הוא אדם אציל, אדם קדוש. כן, וזה על ידי הרהורי התשובה, כאן מצליחים לראות איזה נשמה יש. הגבורה של הנשמה מתגלה על ידם בכל מילוי הודה. ולפי גודלה של התשובה, כך היא מידת החירות שלה. קודם דיברנו על הרהורי תשובה, זה התחלה של התשובה. זה עדיין לא התשובה בשלמות. גודלה של התשובה, כלומר ש... הערורים האלה נהפכים להיות פועל יוצא של החיים, שזה מאפיין את עצם החיים. רואים, האדם הזה הוא אדם אחר, לא הכרנו אותו. כמו שהרמב"ם כותב שאחד מהדברים שבא התשובה הוא משנה את השם שלו. שידעו שזה לא אותו אחד שהכירו קודם. הוא כל כך משתנה שגם השם שלו השתנה. ושיש תשובה גדולה, גודלה של תשובה, אז כאן רואים את הדבר היסודי העיקרי שבשבילו נברא האדם בכלל. המיוחד שבאדם שאין בכל בריאות העולם, כולל המלאכים, שלאדם יש חירות. האדם הוא עצמי. והחירות הזאת היא נמשכת מריבונו של עולם. כי רק ריבונו של עולם הוא מה שהוא רוצה. הוא אמר ולא יקימנה, דיבר ולא יעשה, בדבר השם שמיים נעשו, ברוח טיב כל צבאה, עצת השם לעולם תעמוד, מחשבות ליבו לדור ודור. מחשבה של השם היא כל כך אמיתית וכל כך חזקה, אף אחד לא יכול לשנות אותה. כן, עוד רגע. כל אחד מלבד השם אין לו רצון חופשי. את זה השם נתן לאדם. האדם קיבל את זה, אבל כבר אדם הראשון לא היה בן חורין. האיש שמע לאישה, האישה לחצה עליו והוא קיבל ממנה. האישה שמע לנחש. איפה החופש שלך? איפה החירות שלך? מה שהנחש אומר, היא מקבלת שזה אמת. האדם נהיה משורבד, הוא עבד. לכן השם קורא לו אייתה, לאן נעלמת? הוא אומר, אני קולך שמעתי בגן, ואני רע, כי ירום אנוכי, למה אתה ירא? למה אתה פוחד? אמין העץ אשר ציוויתיך לביתי, אחד ממנו אכלת, גם בשורבן, אתה לא בן חורין. זה לא כמו שבראתי אותך. לכן, אדם לא יכול לחיות לעולם. לכן, הוא גורש מגן עדן, ולא קיבל רשות לאכול מעץ החיים. כי הוא כבר לא אדם. זה לא מה שהשם ברא. הוא מישהו אחר. כשיש תשובה גדולה, האדם זוכה להיות הרבה יותר בן חורין. הוא הרבה יותר עצמאי. הוא לומד ששום דבר מבחוץ לא משפיע. לא מה שאנשים כולם יקללו אותו, ידברו עליו, אם הוא יראה או אם הוא יצמא. הוא מספיק חזק כמו שהשם ברא את הנשמה שלו, שהיא נשמה אמיתית. היא נשמה שדומה לבורא, שאף אחד לא יגיד לבורא. אין מי יאמר לו מה תעשה ומה תפעל. בעל תשובה, הוא חוזר להיות אלוקי. הוא חוזר להיות מישהו שעליו לא משפיעים. זה לא שהוא מבזה את כולם. אני לא מזלזל בכל העולם להגיד שכולם טיפשים, כולם לא מבינים, כולם אומרים לא. יכול להיות. אני מבין שהם מבינים אחרת ממני, שהם יודעים אחרת. אני יכול גם להקשיב, לשמוע, אבל את ההחלטה האחרונה אני עושה. לפי מה שהנשמה שלי אומרת. ואז האדם הוא הרבה יותר אלוקי, מלאכי, פחות אדם שאנחנו מכירים.
אדם
חיבור, אני חייבים
לתת מפרומצת של בחירה מנתון לרב.
נכון. מה ההבדל בין טוב לרע? טוב זה מה שהשם אמר לעשות ורע מה שהשם אמר לא לעשות. זה גם נכון, אבל זה העיקר. וירא אלוקים את האור כי טוב, וההבדל אלוקים בין האור ובין החושך. שם היה משהו רע. טוב זה מה שיותר קיים, מה שיותר אמיתי, מה שיותר חי, מה שיותר טוב לחיים. רע זה מה שמזיק לחיים, מפריע לאמת, זה הרע. הרע בעצם אין לו מציאות, הרע הוא רק שלילי. הטוב זה שייך לעצמיות של המציאות. כל דבר שאתה עושה שזה מעריך את החיים, שומר על החיים, שומר על האמת, שומר על הקיום, זה טוב. והיה רווקים את האור כתוב, כשיש אור, יש מציאות. חושך, חסרה מציאות. לא בטוח, נדמה לי שאבן עזרא אומר שהמילה חושך זה מאמינה לחסוך. כמו ולא חסך ממני מאומתי מותר כאשר רק אשתו. מה זה לחסוך? פחות. במקום שיש לך דבר שלם, אתה חוסך. חוסך זה להפחית בערב שלך. זה הרע. הטוב הוא יותר מציאות, יותר קיום. הרמב"ן מבאר בער אלוקים כי טוב, שכל דבר שכתוב בער אלוקים כי טוב, שהשם נתן לו כוח של קיום, שלא יבטלו. אז זה לא רק בגלל שהשם רוצה, זה נכון שזה מה שהשם רוצה, כי השם רוצה שיהיה טוב. אבל לא שהטוב הוא טוב בגלל שהשם גזר עליו. שהטוב הוא טוב בגלל שזאת אמת. ולכן השם הוא קיים מצבי. אז כל מה שיוצא מפי השם זה רק טוב, זה רק יהוד. עצת השם לעולם העמוד. למה? כי זה הטוב האמיתי, וזה בא מהנצח. כל מה שבא מהנצח הוא מצבי. לכן התורה היא אמיתית, ולכן התורה היא מצבי, כי היא באה מפי השם. אז כשאדם זוכה לתשובה יותר שלמה, הוא מתקרב יותר לאמת, לנצחיות, לשלמות. אז הוא יותר אדם, כי השם ברא את הנשמה, הנשמה היא שלמה. הנשמה היא חלק אלוק הממה, הנשמה היא לא דבר שמושפע, זה לא גוף. הנשמה לא צריכה אוכל, ולא צריכה מישהו שיעזור לה לחיות. היא חיה בזכות עצמה, היא חלק אלוקי. זה... כל ש... האדם הוא יותר בעל תשובה, אז הוא זוכה לחירות העליונה, שהחירות העליונה זה להיות אלוקי. לכן אצל גדולי חז"ל אמרו שצדיקים גדולים, מה שהם היו אומרים זה המחקר. הקים עצת עבדה ועצת דבר עבדה ועצת מלאכה וישיב. בגמרא שהרב אמר משהו, אז השם סידר שזה יתקרה. למה? כי רב הוא היה איש אלוקי, ולכן הדיבור שלו נהפך להיות כמו דיבור של השם. מדובר כאן בחירה בתור, לא רק בגלל שזה טוב לי או שזה נעים לי, זה אמיתי, זה טוב באמת. אם אני אומר מילה מסוימת לא בשביל למצוא חן בעיני אנשים, אני משתמש באיזה פרזות או משהו אחר שאני יודע שאנשים אוהבים את זה, רק זאת מילה אמיתית. אם זאת מילה אמיתית, אז היא אמיתית לא בגללי ולא בגלל אלה ששומעים, היא אמיתית בזכות עצמי. זה החירות, החירות היא האמת. את האמת לא משנה,